שלום, כאן האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, יום שלישי, 3 ביולי, היום ה-270 למלחמה, עם 120 חטופים שעדיין נמצאים בעזה. כאן באולפן, רוני לינדר וענת ג'ורג'י נכנסות לרגע, היי רוני, נכנסות לרגע לנעליים הגדולות והיוקרתיות של סמי ואיתן שלא יכלו להגיע. רוני, אולי נקרא לזה האינטרסנטיות ונעשה איזה הפיכה מגדרית?
אני בעד, תמיד.
אז רוני, כשהתלבטנו מה לומר בפתיח, דיברנו על כך שיותר ויותר ישראלים מדברים היום על עזיבה, על כך שהם רוצים לעבור לארץ אחרת, אם לתקופה קצרה כדי להתעברר, או לתקופה ארוכה יותר, כי הם לא רואים פה עתיד. לא ברור כמה מהם עוזבים או יעזבו בפועל, אבל השיח הזה בלי ספק מתרחב.
נכון, השיח הזה רותח ברשתות החברתיות בימים האחרונים, כמובן מעורר המון רגשות, האשמות הדדיות, ובאופן כללי מתלבש ממש טוב על כל הפצעים המדממים בינינו של הקיטוב.
קיטוב ופחד.
נכון. ואני רוצה להגיד לך שאני מאלה שישארו פה כמעט בכל מחיר. קודם כל, יש לי פה בת בצבא ובן שמתגייס עוד מעט, וזה למעשה מונע ממני כל אפשרות עזיבה כרגע, אבל גם מהותית, אני מרגישה שייכת לפה, לא רואה את עצמי חיה בשום מקום אחר, אלא נשארת פה, נאבקת על העתיד של המקום הזה, שאני כל כך אוהבת, כל כך יקר לליבי. אבל יחד עם זאת, אני נחרדת כשאני רואה את התגובות שאנשים שבעצם בלב שבור אומרים שהם עוזבים פה, מקבלים, כמו לכו מי צריך אתכם בכלל, וטוב מאוד שתלכו, נפול את הנמושות של זמננו. אני חושבת שמדינה חפצת חיים צריכה להילחם כדי שלאזרחים שלה יהיה טוב, ירצו לחיות בה. התחושה היא שהממשלה הנוכחית עושה בדיוק את ההפך, נלחמת בה, מסיתה נגד אזרחים טובים, והופך את המקום הזה ליותר ויותר קשה.
אני מודה שזה מעורר אצלי הרבה שאלות וגם חששות, ברמה האישית, אם אני אהיה האחרונה שיחבא את האור, וגם ברמה הלאומית, כמו למשל מי יישאר פה כדי להילחם, והאם יש למחנה הליברלי סיכוי להצליח ולשנות את הכיוון שאליו הולכת המדינה, ובלי ספק זה שיח שהוא בעיקר מדכא, אני חושבת.
מאוד.
ואם מדברים על המסלול שאליו הולכת המדינה, אז ביום חמישי הטילה קנדה סנקציות על תנועת אמנה, זרוע ההתיישבות המרכזית של גוש אמונים. מדובר בארגון שנכסיו מגיעים למאות מיליוני שקלים, כל הדלתות פתוחות עבורו בירושלים, והשפעתו על החיים בישראל עצומה. ולכן הסנקציות האלה עלולות להיות השלכות על חברת הנדלן שלה, על גורל שותפי העסקיים, ועל רוכשי וסוחרי הדירות ממנה ב-83 יישובים שהקימה. הערכה היא שגם אם בשלב הזה הסנקציות פחות דרמטיות, היות שהן נוטלו רק על ידי קנדה, התרחבותן לארצות הברית תהיה מטלטלת עבור הארגון ושותפיו. קים לגזיאל, כתבת הנדלן שלנו, שכתבה על כך הבוקר, תספר לנו מי זאת התנועה הזאת, מה המשמעות של הסנקציות הללו, ומה הן ההשלכות הצפויות עליה, ואולי גם על כולנו.
והמראות מהפגנת החרדים הקיצוניים ביום ראשון האחרון היו בלתי נתפסים כמעט, שינתי נמוץ ולא נתגייס, ידוי אבנים וקרשים על שוטרים, ואפילו תקיפה של פוליטיקאים חרדים בולטים, כמו גולדקנופ וליצמן. אין ספק שחוק הגיוס ואיתו איום עצירת התקציבים מטלטל את העולם החרדי ומאיים עליו מאוד, אבל הוא פותח גם הזדמנויות עבור אותו ציבור ממש. נדבר עם נתי טוקר שלנו על המשבר ועל היוזמות החדשות שמתחילות לפרוח בצילו, ועשויות לשלב את החרדים בצבא, בתעסוקה ובחברה.
והנה בשורות לא כל כך טובות לבעלי הרכבים, למרות המלחמה ואולי בחסותה, היקף גניבות הרכב ממשיך לעלות, ואפילו בעשרות אחוזים, כפי שמדווחות שתי החברות הגדולות לאיתור מכוניות גנובות, איתורן ופוינטר, מדווחות דרך אגב על הניסיונות לגניבת רכבים ולגניבה עצמה. רוב הגניבות מתרחשות דווקא במרכז, במרכז הארץ, וחלקן הגדול בתל אביב. דניאל שמיל, כתב הרכב שלנו, יהיה איתנו ויסביר את הסיבות לעלייה, מי נפגע בעיקר ואיך זה ישפיע על כולנו. וגם ינסה להסביר את הפער בין נתוני החברות הללו לבין נתוני משטרת ישראל, שדווקא טוענת כי הכל דבש ויש ירידה במספר הגניבות.
יאללה, מתחילים.
יאללה, מתחילים.
שלום, קים לגזיאל.
אהלן, מעניינים.
שלום, קים.
כתבת הנדלן שלנו. אז ביום חמישי הטילה קנדה סנקציות על תנועת אמנה, זו זרוע ההתיישבות המרכזית של גוש אמונים. ספרי לנו קצת מהי תנועת אמנה שלא הרבה אנשים ממש מכירים את פועלה פה בישראל.
כשאומרים זרוע ההתיישבות, אז בעצם גוף שהקים עשרות התנחלויות, 83 התנחלויות לפי האתר שלהם, הם מגבשים גרעיני התיישבות שמקימים מאחזים, וגם הרבה מאוד אנשים שגרים בשטחים סוחרים מהם קרוונים ומשלמים להם בעצם פר חודש, ובנוסף ברחבי היישובים שלהם הם גם גובים איזשהו מין מס חודשי של כמה עשרות שקלים, ככה שבעצם זה גוף שחולש על כל מה שקשור למגורים בשטחים.
ולפי הערכות, מדובר בהרבה מאוד כסף, ב-600 מיליון שקל. זאת אומרת שזה גוף משמעותי גם בשטחים וגם גוף שמחובר, בטח למקבלי החלטות היום.
חד משמעית, זה גוף שממש מכתיב מדיניות בשטחים, ואנחנו לא מאוד מכירים אותו, גם בגלל שמדובר באגודה שיתופית, אז אין איזושהי חובת שקיפות. זה גוף שמקבל קרקעות מהמדינה דרך החטיבה להתיישבות.
והוא בעצם בשר מבשרה של הקואליציה הנוכחית. כולל האישים עצמם שמובילים את התנועה הזאת, או בעצם האגודה הזאת.
חד משמעית. זה ארגון שהולך על התפר שבין הפרטי לציבורי. לפני שנתיים בג"ץ הכריע באיזושהי עתירה נגדם, בנושא של כספים שהם קיבלו ממועצות מקומיות. שבעצם מדובר בגוף ציבורי, שהם עונים על ההגדרה של גוף ציבורי. אז זה בעצם גוף שממש כזה צועד על התפר בין פרטי לציבורי.
ומי עומד בראשו, רק שנכיר את הנפשות?
זמביש.
כן. ספרי לנו בעצם מה המשמעות של הסנקציות שהטילה המדינה, אמנם מדינה מכובדת כמו קנדה, אבל זה עדיין לא ארצות הברית. מה המשמעות בפועל של הסנקציות האלה?
טוב, קודם כל חשוב להגיד שמשיחות עם אנשים במערכת הבנקאית, אז זה... מה כל בנק בישראל עושה מול הסנקציות האלה, זה אינדיבידואלי. זאת אומרת, הניהול סיכונים בבנקים הוא אינדיבידואלי. מה שכן, בסנקציות האחרונות מכל המדינות, גם האיחוד האירופי ומארצות הברית, בנק ישראל בעצם תמך וגיבה את הבנקים, כשהם נתקו את הפעילות שלהם.
מתוך הבנה שאם הוא לא עושה את זה, אם הם לא יעשו את זה, אז הבנקים נחשפים לסיכונים משמעותיים, ביניהם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, סיכונים משפטיים וסיכוני מוניטין.
שהחמור ביותר בעצם זה ניתוק מהמערכות הבינלאומיות, מערכת סוויפט.
זה הסכנה שקיימת גם כשהסנקציות מגיעות מקנדה?
זה כמובן סכנה שאם ארצות הברית מטילה סנקציות, זה הסנקציות החמורות ביותר, המסוכנות ביותר בעצם. קנדה זה כאילו קצת יותר שולי, אבל החשש הוא שזה, זאת אומרת, קנדה היא הראשונה ששמה את המנה ברשימה, אז החשש שזה מין מתווה דרך ויוצר איזשהו תקדים. איך כל בנק יגיב לזה? אין לדעת, גם לאמנה יש חברות בת, זה גוף נורא מורכב, אז יש להם שיעבודים, יש להם לקוחות, אז... ממש איך זה יתבטא, אנחנו לא יודעים.
בניגוד לסנקציות שהוטלו על אנשים, כמו על בנצי גופשטיין, פה מדובר על ארגון שיש בו הרבה מאוד אנשים, שחלקם לא עשו שום דבר לכאורה, שמצדיק נקיטת סנקציות נגדם, והם עלולים לאבד את הכסף שלהם.
כן, זה בעצם פעם ראשונה שעולה, זאת אומרת, יש לנו כן סנקציה על להבה, אבל להבה זה לא ארגון שיש לו לקוחות. פעם ראשונה שיש לנו סנקציות בינלאומיות על ארגון שיש לו ציבור שנותן לו כסף, את חסכונותיו, בונה עבורו בתים, הוא מזכיר לו נכסים. יש לו קבלני משנה, זאת אומרת, אני לא יודעת להגיד כמה, אבל אני בטוחה שאני מניחה להאמר.
נעשו לא מעט תחקירים, נעשו מעט תחקירים, אבל תחקירים בולטים על המנה, הפעילות שלו היא חוקית?
ממה שאנחנו יודעים מתחקירי עבר, הם פועלים גם בתחום הלבן, גם בתחום האפור וגם בתחום השחור. זה באמת נכון להגיד שיש הרבה אנשים שקשורים לאמנה שהם לא מוסרי חוק. מצד שני, בעצם הסנקציות האלה קשורות אדוקות לתמיכה של אמנה במאחזי חוות, שזה מאחזים בלתי חוקיים, דברים שנחשפו לאחרונה, בין היתר גם על ידי שלום עכשיו וקרם נבות, ובעצם מהמאחזים האלה יצא הרבה מאוד אלימות נגד פלסטינים, וזה בעצם מה שקנדה כתבה בנימוק לסנקציות. מבחינת קהילות חוקית, יש גם אמנה, יש גם התנחלויות שישראל הכירה בהם, ואמנה בונה שם. זאת אומרת, מי שקונה ממנה הוא לכאורה לא מוסר חוק.
אז בעצם הבנקים בישראל עכשיו נשאבים ככה בעל כורחם לתוך הסיפור הפוליטי הבינלאומי הזה, והם בעצם הולכים בדרך לא זרועה, נכון? כלומר, כמו שאת אומרת, כל בנק צריך להחליט בפני עצמו מה הוא עושה עם הדבר הזה. מה הערכות? איך הם ינהגו?
נכון לשיחות שערכנו בתחילת השבוע, באמת דרך לזרועה, ממש, ממש אין לדעת. שמעתי הערכות החל מי יחסמו חלק מהתקציבים, ישאירו חשבון כי לא ירצו שאנשים זאת אומרת יגיעו לפת לחם. באמת קשה לדעת, כל בנק מנהל את הסיכונים שלו באופן נפרד, אני באמת לא יודעת איזה מין יחסים יש להם עם קנדה.
והיה עם ההחלטות האלה שהן עלולות ליצור תקדים במקרה שארצות הברית תחליט ללכת באותה דרך כמו קנדה. דיברת עם אנשים במקומות האלה שבהן אמנה פועלת, מה הם אומרים?
שוחחנו עם ראש מועצת יש"ע בנושא, זאת אומרת, העמדה של, של אנשי ישע היא נשמעה היטב בסוף השבוע אחרי שהטילו את הסנקציות, גם אנשים ספציפיים שהטילו להם את הסנקציות, אלי שיירד למשל, שהיה דובר של חברת כנסת לימור חרמל.
לימור סון
כן. מלך. הטענה היא שמדובר בהפרה של הריבונות הישראלית, ושזה כאילו מדרון חלקלק. בשיחה שלנו עם ראש מועצת ישע ישראל גנץ, הוא בעצם אומר שמדובר בתקדים ובמדרון חלקלק, ומדינה ריבונית שסופגת סנקציות נגד האזרחים שלה, וכאילו אמירה שעכשיו זה, עכשיו זה בגדה ותכף זה בנגב ובגליל אם לארצות הברית או לקנדה פשוט יבוא. אבל כמובן שזה לא, זאת אומרת, זו אמירה לא מדויקת, בגלל שגליל והנגב נמצאים בגבולות המוסכמים של ישראל.
כן, אז באמת השאלה, מה תהיה התשובה הציונית ההולמת? איך מתכננים אנשים בממשלה, שכמובן, שוב, כמו שאמרנו, הם בשר מבשרה של, של ההתנחלות ושל המנה, להתמודד עם הדבר הזה, כי אנחנו מתחילים לשמוע שהם רוצים לחוקק כל מיני חוקים שבעצם באים לכפות על הבנקים כיצד לנהוג.
ממה שאני הבנתי, החוק הזה שעולה עכשיו הוא יותר הצלתי ואין לו יותר מדי סיכוי להתקדם. זה צעד מטורף לחוקק חוק שכופה על הבנקים לא לאכוף סנקציות, זה לא ממש סביר, אנחנו לא שם. המדינות המערב מספקות לנו נשק, תומכות בנו כלכלית, אנחנו לא חלק מהציר הרוסי-סיני, זה לא דבר סביר. האסון פה הוא בעצם שעכשיו הם צריכים לדאוג, הוא לא רק לעצמם ולכיס של בנצי גופשטיין, אלא גם לאזרחים, שאומנם קנו בית בשטחים, והם ידעו שהם קונים בית באזור שהוא לא בגבולות המוסכמים של ישראל, אולי הם אפילו קנו בית שהם יודעים שהשטח לא באמת רשום על שמם, ואולי הם אפילו קנו בית במקום שהם יודעים שהוא לא מוסדר והוא לא חוקי, או שהם סוחרים שם או גרים שם, אבל שורת התחתונה שיש פה עכשיו עוד הרבה מאוד אנשים, שהם לא קובעי מדיניות, שחלקם בוודאי לא אלימים, והם הולכים להיות מושפעים מאיזשהו מהלך, וזה כבר לא לישייר עד ובנצי גופשטיין.
וכמה כמה נזק ממשלת הימין על מלא גורמת למגזר לימין, שאותו היא אמורה לייצג. קים לגזיאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, קים.
תודה לכם.
שלום, אני סתיו.
ואני נדה.
ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסקטוס. ההסקט בו אנחנו שואלות הרבה שאלות.
מה זה בית? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים?
ולפעמים אנחנו גם עונות.
להיטוס.
הסקטוס, הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות.
נו, האזנתם כבר?
נדה.
שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
שלום, נתי.
ביום ראשון כולנו חזינו בעצם בהפגנה הגדולה הראשונה של החרדים נגד חוק הגיוס, והמראות היו לא קלים, יש לומר, זריקות אבנים. אני מדברת על שולי ההפגנה כמובן, ההפגנה עצמה הייתה מסודרת, ובשולי ההפגנה הייתה הרבה אלימות. אפילו השרים גולקנוף והשר שעבר ליצמן נקלעו לשם ויצאו בשן ועין. אז תסביר לנו אולי מי המפגינים ולמה הם תקפו את הפוליטיקאים האלה, ולמה גולקנוף הצהיר אפילו בסוף, כששאלו אותו, הצהיר שהוא לא מתכוון להגיש תלונה.
עוד מקובל להתייחס למגזר החרדי כאיזושהי מקשה אחת, כאיזשהו גוש שחור אחיד והומוגני. זה ממש לא כך, וככל שחולפות השנים, וככל שמתרחשים שינויים, גם פנים חרדיים, אבל גם בהנהגה, וגם טכנולוגיה, והמידע יותר זורם, אז באמת הציבור החרדי הולך ומתפורר, אפשר אפילו לומר, לתתי קבוצות, שכל אחת מהן מאופיינת בצורה אחרת. מה שהיה מיוחד בהפגנה הזאת היא התאגדות של הקבוצות הקיצוניות ביותר, מהפלג הירושלמי, עד סאטמר וכל מיני קבוצות של ירושלמים, נורא קבוצות בדלניות, שהתאגדו יחד להפגנה אחת גדולה ומסיבית, וכנראה הכוח הזה והשלהבת הרוחות וההמונים והתמונות האלו של כל כך הרבה אנשים, שלהבת הרוחות עד כדי כך שזה יידרדר לאלימות. אבל השורשים של אותם כיסי התנגדות להנהגה החרדית היו שם כל הזמן, רואים את זה בפלג הירושלמי שלא מוכן לקבל בכלל את המרות, מצביע נגד, לא מצביע לכנסת ומצביע במוניציפלי נגד המפלגות החרדיות המסורתיות, אגודת ישראל ויהדות התורה, וכמובן בזרמים הירושלמים הבדלניים מאוד, שסאטמר והעדה החרדית שחלקם אפילו אין להם ביטוח מקופת חולים, הם ממש מתנכרים למדינה. אז השורשים היו שם קודם, התהליכים אבל מועצים ממש על סטרואידים כרגע בגלל הלחץ הרב שמייצר חוק הגיוס, זה כאילו איזו משקולת אדירה שנופלת על כולה, ואיזשהו אלמנט שמציס את הרוחות, וגם בגלל משבר מנהיגותי מאוד קשה שעובר על
החברה. אבל מה הם רוצים מגולדקנופ? האיש בעצם בכל רעיון אומר, במילים יותר יפות, נמות ולא נתגייס.
הוא חלק מהממסד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, כל עוד הוא חלק מהממסד.
יש את הכרוז מאוד ידוע, שבדרך כלל בבחירות, בערים החרדיות, יש את הכרוז שיוצא ומבשר לתושבים, בהוראת מרנן ורבנן, צריך לצאת להצביע עכשיו. זה היה הכרוז, זה היה הפעילות שממומנת כמובן מכספי תעמולת הבחירות, אבל זה הכרוז הידוע הזה. בירושלים או במקומות כאלו מסתובב כרוז הפוך, שאומר אסור להשתתף בבחירות הטמעות, אנחנו בירושלים יש שלטים שאסור להשתתף. אז ההתנכרות שלהם למדינה היא כל כך עמוקה, שלא אכפת להם כבר מי הנציג של המדינה.
למרות נתי שזה עדיין חריג, כשאתה רואה בהפגנות את האלימות מופנית כלפי הסכונה החרדית. אחרי זה את הרכב או מה שנשאר ממנו.
שני הרכבים.
הנזקים, כן. שני הרכבים, הנזקים היו עצומים, הם לא פגעו בהם אולי אישית, אבל הנזק היה, הייתה שם אלימות די גדולה, לפחות להשחתה של, של הרכוש, של הרכבים.
זה באמת יושב על מתחים מאוד מאוד היסטוריים בין הקבוצות בחברה החרדית. גולדקנופ מייצג את חסידות גור, שהיא חסידות מאוד גדולה, מאוד שתלטנית, מאוד
חזקה.
לא נותנת מקום, בוא נגיד ככה, לחסידויות אחרות בדרך כלל. אז היא יושב על הרבה מטענים רגשיים קודמים. אני מניח שהיה שם בטח גם צעירים שככה, ששלהבו את הרוחות ולא נהנו מהאקשן. חרדים נהוג להגיד שהם לא רואים את משחקי היורו, הם לא הולכים בעצמם לשחק כדורגל, אז זה הספורט הלאומי לזרוק אבנים או חיתולים.
וזה שהוא בעצם מצהיר, אני לא אתלונן עליהם, וככה מנסה להחליק את זה, זה מעיד על איזשהו פחד שלו, לא?
גם פחד וגם רצון להיות מול החברה הכללית בסוג של ככה להחליק את
זה. ציפוף שורות.
כן, אמר, זה לא כוון נגדי, זה כוון כנגד הרכב שלי, שיש הבדל.
כביכול, כאילו החברה החרדית.
לפני שאולי נצלול לחברה החרדית, את אמרת קודם שהגיוס או ההחלטה לגייס אותם, עכשיו החלטת בגץ, זה הוראת בגץ, היא פה משקולת מאוד כבדה עליהם. ממה הם פוחדים? כי הרי הם לא יצאו להתגייס, אתה לא תוכל, אני מניחה שיהיו שם הפגנות הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו רואים. מה הפחד הגדול שלהם? שהתקציבים, שכבר חלק גדול, חלק מהם מופסק, יופסקו לגמרי, ממה הם ממש מפחדים?
צריך לחלק את זה. הסכונה, ההנהגה, החבר'ה שיושבים שם בחצרות הרבנים, מפחדים מהכסף. הכסף זה אצלם הדבר הכי, הם יודעים שהלחץ הציבורי מהכסף, הלחץ מהסכונה עצמה, ממנהלי המוסדות, ממראשי הישיבות, בסיפור של הכסף, זה עלול לערער את השליטה שלהם, את היכולת שלהם להמשיך את המנגנונים הקיימים, לאפשר, לשמן את בתקציבים את מי שצריך. כשהכסף ייגמר, כשהכסף ייצר לפחות בחלקו, זה יהיה נזק מאוד מאוד גדול להסכונה. אבל כשמסתכלים על כלל החברה החרדית, המשקולת הזאת של חוק הגיוס בעצם בבת אחת מעלה בפניהם את השאלה הערכית ביותר שמערערת את התפיסות הכי עמוקות שלהם. הם גדלו מגיל אפס על האמונה שלימוד תורה זה הכי חשוב, ולהיות חרדי זה הכי חשוב, ולשמור באדיקות על הדת החרדית זה הכי חשוב. זה האתוס הכי משמעותי בחברה החרדית. באמת, מי שנכנס...
אבל לא כולם הם לומדי תורה. גם אלה שהם לא לומדי תורה, הם לא רוצים להתגייס.
הפוך. האתוס הזה אומר שגם אם אתה לא לומד תורה, אם אתה נשאר בישיבה, אתה תשמור על הזהות שלך, ואם תלך לצבא, אתה מפורר ומרסק את כל השרשרת הדורות ש...
בדיוק. בסוף כשמקלפים את כל הטיעונים, מגיעים בעצם לפחד הזה
ש... הפחד מהשפעה חילונית.
כן, הפחד שהצעיר ייכנס לצבא, ובעצם לא יצא בצד השני
חרדי
באותה
מידה. נכון, וכשאומרים לך, אתה חייב אומרים לך בעצם, אתה צריך, זה המסר, זה ככה קהילה חרדית משווקת את זה בפנימה, שאומרים לך, תוותר על אורח החיים שלך, תוותר על הזהות שלך, ולכן...
ופה נכנס עוד דבר שאתה אמרת קודם, שקורים הרבה מאוד תהליכים בחברה הזאת. זאת אומרת, היא לא מקשה אחת, והיא גם לא עומדת במקום. זאת אומרת שיש תנועה, בלי קשר לחוק הגיוס, של צעירים חרדים, א', בגלל, אני חושבת, זה שהרבה מאוד מהמנהיגים המבוגרים הולכים לעולמם, ושהצעירים קצת משתנים, אולי נחשפים יותר למה שקורה בחוץ.
לא רוצים להיות עניים יותר.
לא רוצים להיות משכילים, ויש אולי איזה באמת לחץ של ההנהגה, שהזרם הזה שכבר רואים אותו יהפך לשיטפון.
אני אתחבר פה למחקר של דוקטור תהילה גדו, שהיא חוקרת החברה החרדית, אישה מאוד משכילה, רבנית ומלומדת, והיא מחלקת בין שתי מגמות מקבילות שקורות בחברה החרדית. קודם כל יש מגמה אחת שהיא מגמת הבדיעבד, או הצרכי הפרנסה, אני צריך כסף, אני צריך פרנסה, אני צריך להתפרנס, אני מוכן גם ללכת לתוכנית כמו קודקוד, תוכנית שהצבא מכשיר במשך, במעסיק, או חבר'ה חרדים משרתים במשך שנתיים ביחידות מודיעין, אבל בלי מדים, נשארים עם מדי בני הישיבה, אבל לא מדים צהליים. אז יש הרבה תופעות שהולכים לאקדמיה, הולכים להשכלה, יוצאים לעבוד, יוצאים לשוק העבודה, כן, אוקיי, אני צריך להתפרנס, אבל לא כשינוי אידיאולוגי. ההתפתחות הנוכחית, שלדעתי נורא אופטימית, זה שמתגבש, מתגבשת קבוצה שכאידיאולוגיה אומרת, אני רוצה להשתלב בישראליות, אני רוצה להיות חלק מהרעיון הזה של, של, שיש פה איזה סיפור ישראלי ואני רוצה להיות חלק ממנו. אני צריכה לתרום, לא כי זה הדרך שלי אחרי זה לפרנס את עשרת הילדים שאני הוליד, אלא כדי, כי זה החובה המוסרית שלי.
ופה אנחנו מדברים בעצם על הממ"ח, נכון? על החינוך הממלכתי החרדי, זה הכל עובר דרך הדבר הזה, וגם פה יש התפתחויות מאוד מאוד דרמטיות, ממש בשבועות האחרונים, נכון?
נכון, אז יש, נוצרים מיעים, צריך לומר שהם עדיין בשוליים, הם עדיין לא לגיטימיים בממסד החרדי, אבל נוצרים מיעים כאלה, למשל הממ"ח, שכל העיתונות החרדית מיישרת קו ומגנה אותו, גם העיתונים המסחרים כמעט לא נותנים להם במה, אבל הממ"ח הופך להיות הרבה יותר לגיטימי.
אולי תסביר בשתי מילים מה זה הממ"ח,
זה רשת החינוך, המחוז החרדי, אם זה השם הפורמלי של זה, אבל זה בעצם רשת של חינוך שאינה נשלטת על ידי הסכונה, לא כמו החינוך הפרטי. כל המוסדות החרדיים נשלטים ישירות על ידי עמותות שנשלטות על ידי המפלגות, בישירות או בעקיפין. הממ"ח באה המדינה ואמרה, אני מקימה זרם חדש של חינוך של המדינה, בדיוק כמו חינוך ממלכתי או ממלכתי דתי, יהיה גם חינוך ממלכתי חרדי, לא רק לימודי ליבה, לומדים שם לימודים כלליים מלאים. ויש תקצוב מלא, כמובן, בפיקוח של משרד החינוך וכל זה. והייתי בכנס של העשור, כן, כנס העשור שלהם לפני כמה שבועות, בחגגו את הגידול והכל, והיה נורא יפה לראות שעלו על הבמה גם המורים שמשרתים במקביל גם בצהל, המורים שנעדרו מבתי הספר כי הם משרתים בצהל. אז יש שילוב ערכי מאוד מאוד יפה בין הערכים של נשיאה בנטל, בביטחון, בכלכלה ושילוב. הם עושים את זה בצורה נורא מוצלחת.
והדבר הזה בעצם נותן להם דחיפה, נכון? כל מה שקורה
מאוד מלחיץ.
כל מה שקורה בזמן האחרון.
נכון, עוד מנסים לעצור את זה, מגנים אותם בתוקף רב ההנהגה החרדית, אבל זה צובר תאוצה גם בגלל הקושי התקציבים. דיברנו על זה שהסכונה נלחצת מזה שיעצרו לתקציבים, אז בהקשר של מוסדות החינוך החרדיים, בגלל סיפור אופק חדש ועצירת התקציבים, ליאור דטל דיווח אצלנו ש-19 או אפילו יותר בתי ספר שנמצאים ברשתות תחת הסכונה החרדית, רוצים בעצם לעבור עכשיו לממ"ח, כי הם מבינים ששם הם יוכלו לשמור על הזהות החרדית שלהם, הם יוכלו להמשיך את הפדגוגית, את מה שהם רוצים.
הממ"ח כבר הצליח להוכיח לחרדים שהוא שומר על הזהות החרדית של התלמידים?
כן, כן, אבל זהות חרדית מאוד ייחודית, חדשה, זה החרדי החדש, החרדי החולצות הכחולות, יש להם הרבה שמות שמכנים אותם, אבל זהות חרדית חדשה, שמאיימת אגב על, 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 על הממסד, מאיימת על, על האנשים הקהלים היותר שמרניים.
מפקיעה מהם חלק מהשליטה?
כן, לחלוטין, זה הנקודה, היא מפקיעה מהם את השליטה, השליטה כרגע ברשת החינוך הזאת היא לא של העסקן ולא של הרב הזה, אלא באמת של משרד החינוך ממש.
ושליטה היא דרך לצבור עוד כוח ולהיבחר שוב.
נכון, ולכן הם כל כך נחרדים מהמעבר הזה, לכן הם כל כך נלחמים, לכן יש שר במשרד החינוך, השר חיים ביטון, שהתפקיד שלו זה בעצם לסכל את הממ"ח, לנסות למנוע,
מדהים, מדהים.
למנוע את ההתפתחות של הרשת הזאת, וההתפתחות היותר חיובית זה הרב דוד לייבל. כתבנו עליו וסיפרנו את הסיפור שלו, אבל הוא דמות תורנית, הוא בעצמו היה ראש ישיבה, תלמיד כולל בתוך, תלמיד של הרב שח, למד בפונוביץ', היה אברך כולל, היה, ובשלב מסוים הוא יצא לעסקים, כך שהוא הרוויח הרבה כסף בעצמו, צריך לפתוח סוגריים, העובדה שיש לו כסף אישי, מאפשרת לו לממן את המוסדות, את הפעילות הפילנטרופית שלו בעצמו, הוא לא תלוי בממסד ובתקציבים ממשלתיים, זה מפתח פה, אבל הוא מקים עוד ועוד גופים שיאפשרו שילוב של הישראליות כאידיאולוגיה, לא כבדיעבד, לא כדי להתפרנס, אלא כאידיאולוגיה. הוא עשה את זה, הוא התחיל עם זה עם חברת הייטק ששילבה כולל ולימודים בהייטק, ואחרי זה בעבודה בחברת הייטק שלו שהייתה בבעלותו, זה היה המיזם הראשוני שלו לפני יותר מעשור. הוא הולך ומתפתח עם הקמת קהילות בתוך ערים חרדיות, קהילות של אנשים עובדים שרוצים לתמוך. מיד כשהתחיל שבעה באוקטובר, הארגון שלו, המנגנון שהוא מפעיל, גייס המון המון חרדים לצבא, גם לשירות משמעותי יותר, אבל גם חבר'ה שהתנדבו בשורה ובדברים. ועכשיו הוא מקים לראשונה, אפשר לקרוא לזה ישיבת הסדר חרדית, אבל ישיבת הסדר, זה סוג כזה של גם מאוד מאוד ישיבתי. אני יכול להגיד לכם, למשל, פרסומת, פרסומת, בהודעות שמופצות בחברה החרדית, כתוב שטייגן. המושג שטייגן זה מושג שהוא ישיבתי מאוד מקובל, כי הוא, המושג שטייגן הוא לא רק לימוד, זה גם לימוד כזה עם דבקות, עם התעלות רכונית. אז הוא מוכר לציבור שלו שטייגן, הוא מוכר לציבור שלו את הלימוד הישיבתי של פעם, שבו אתה לומד מתוך איזו חוויה רוחנית, אבל מצד שני הוא אומר להם, אתם תשרתו שירות משמעותי לפחות שנתיים, והוא מתחיל לשווק את זה, והוא מקווה לפתוח ישיבת הסדר כזאת, וזה בשורה אופטימית מאוד.
ההפגנות ביום ראשון היו אחרי ההפגנות הגדולות בקפלן, ואני תהיתי לאיזה מהפגנות יש יותר סיכוי להפיל את הקואליציה הזאת.
כן, זה ההתפוררות מבפנים של הקואליציה כנראה תהיה אפקטיבית יותר ומהירה יותר, אני חושב.
אז אפשר להגיד שיהיו הפגנות שיפילו את הקואליציה, אבל לא אלה שבקפלן.
נכון, אם כי מסתכלים על התמונה הכוללת קפלן, ההפגנות בקפלן והכל הזה שהם...
גם וגם.
שם כל הזמן הוא חשוב מאוד לתודעה הלאומית הזאת שמשהו רע קורה שם בממשלה.
בסדר, נתי טוקר, תודה רבה.
תודה רבה, נתי.
שלום לדניאל שמיל, כתב הרכב של דמרקר.
שלום ענת, שלום רוני.
היי דניאל.
אז אתה מפרסם הבוקר נתונים של החברות איתורן ופוינטר, שלפיהם יש עלייה של עשרות אחוזים ברבעון האחרון בהיקף גניבות המכוניות, כשמרבית הגניבות מתרחשות דווקא באזור המרכז, 39 אחוז מכלל ניסיונות הגניבה, כמו שאתה כותב, אחרי זה... אזור השפלה, 26 אחוז, השרון עם 12 אחוזים, והעיר שבה מתבצעות הגנבות הרבות ביותר היא תל אביב, עם 18 אחוזים מכלל הגנבות, וגם פתח תקווה, באר שבע, כפר סבא, ראשון לציון ומודיעין, כולם בתוך האירוע.
בתור תושבת תל אביב, אני רק רוצה לציין שתמיד עדיף תחבורה ציבורית.
אמרה רוני, שהגיע לפה באוטובוס. לפני שנצלול לנתונים, וגם אולי קצת לנתונים שהמשטרה מפרסמת, אני רוצה לנסות להבין איתך איך יכול להיות שבחסות המלחמה יש יותר גניבות.
כי בעצם יש משהו מאוד בסיסי שישראל לא מצליחה לפתור, והוא הקלות שבה פלסטינים, שהם עיקר הגנבים, צריך להגיד, נכנסים לשטחי ישראל מיהודה ושומרון, והקלות אפילו עוד יותר גדולה שהם חוזרים שם עם מכוניות. כלומר, ברגע שנגנבה מכונית עם מספר צהוב, היא עוברת דרך כביש 5, דרך כביש 433, בלי שיש בכלל איזושהי בקרה, והמחסומים בכלל לא בודקים מה קורה.
כלומר, במחסום בשעה 4:30 לפנות בוקר, כאשר מגיע לשם, מגיע רכב גנוב, אין סיכוי שמישהו יתעסק בזה.
סיכוי, לא. אני ביקרתי מחסומים כאלה, אגב, באמת בתחילת המלחמה, בלילה, יש באמת בידוק מאוד רציני בכניסה, בוא נגיד, לישראל של הקו הירוק, בכניסה לקו הירוק, אבל בכניסה לשטחים אין בידוק בכלל, זה לא התפקיד של המחסומים, ככה לא, עוד לא הצבא ו... חברות לא תופסות את זה, הן תופסות את זה כהגנה באמת ביטחונית על ישראל, וגם צריך להגיד שהמתנחלים מאוד, בעבר היו בדיקות יותר גדולות, והמתנחלים מאוד התמרמרו על זה, זה יצר פקקים והלחץ להפחיד את הבדיקות.
אז בפרקטיקה זה מסקרן, בעצם חייל יכול, אני מניחה, לחשוד או כמעט לדעת בוודאות שמדובר פה בגנב רכב שנכנס, אבל בעצם אין לו מה לעשות עם זה?
לא, יש, כלומר, זה לא שהמחסום פתוח מבחירה ואפשר לשנות את זה אם יש מידע או אם יש חשד, כן? החייל מסתכל על המכונית ויכול לבקש מהמכונית לעצור. לרוב, לפעמים גם זה לא חיילים, אלא עובדים של חברות חיצוניות, חברות למעברים, הקבלניות, אבל הוא יכול לבקש, הוא יכול לבקש מהאדם להציג לו תעודות ולבדוק מה קורה. זה קורה, אגב, בעיקר כשבמחסום מתקבל מידע. שמכונית מובה בדרך אליהם, ואז לפעמים היא נעצרת במחסום הזה, אבל הרבה פעמים לא מתקבל מידע כזה, והגנב לוקח את המכונית ונכנס לשטחים, ושם כבר מאוד מאוד קשה לתפוס אותו, על בלתי אפשרי.
אתה יודע, אנחנו מדברים על גידול מתמשך, והכלי רכב, הרכבים, נהפכו הרבה יותר מוגנים, הרבה יותר משוכללים, עם הרבה יותר אלמנטים שאמורים להגן עליהם מפני גניבה, אז יכול להיות שסתם מייקרים את זה ומוכרים לנו משהו שהוא לא באמת עוזר?
מייקרים מה, את המיגון או את המכוניות?
כן, נורים, אתה רוצה שנסיף לך מיגון, אז תשלם עוד 20,000 שקל, ובתכלס זה לא ממש עוזר.
זה בעיה מאוד מסובכת שקודם כל המכוניות אומנם באמת הפכו להיות יותר ממוגנות, אבל גם הגנבים במרוץ חימוש, והם מגיעים לגנבות האלה עם אביזרים מאוד מתוחכמים, עם פעם באמת... ואגב, אני רגע אעשה רגע בשבעה באוקטובר, כשהרבה מאוד פלסטינים נכנסו לשטחי ישראל אחרי שעשו דברים נוראים הרבה יותר, ניסו גם לגנוב מכוניות, הם לא הצליחו, כי השיטות שבהם גנבים עזתיים או פורעים עזתיים ניסו לגנוב מכוניות, לא עבדו על המכוניות החדשות. אבל הגנבים מיהודה ושומרון יש שיטות אחרות, יש להם שבשי תדרים, יש להם משהו עושה מיסוך שכך מערכת האיתור לא עובדת יותר. הם יכולים לשכפל את המפתח של המכונית בלי שיש להם את המפתח המקורי, וככה הם פורצים בלי שכמעט
וואו,
אף אחד שם לב.
כן. אז כמובן שקשה שלא לחשוב על הסכנה הביטחונית בכל הסיפור הזה. כלומר, אנשים, שוהים בלתי חוקיים שנכנסים לתוך הרחובות שלנו, בתוך הערים, יוצאים ממכוניות, הם יכולים לעשות גם דברים אחרים.
לחלוטין, יש גם סכנה ביטחונית שאי אפשר להתעלם ממנה. אפילו הגנבות עצמן מדווחים על באמת נהיגה פרועה וגנבים שמנסים להימלט מהמשטרה גם בבירות, כלומר יש גם סכנה בכך שיהיו תאונות של אנשים שלא מעורבים בגניבה, כשהגנבים הרבה פעמים הם ממש צעירים, הם יכולים להיות בני 17-18, הנהגים, כן, הם החלק הפחות חשוב כביכול באותה החוליה, יש את הפורט שהוא מנוסה ויש את הנהג שהוא לפעמים איזה צעיר פלסטיני שעודים לו פשוט לנסוע עם המכונית מהר לשטחים, ובאמת נתקלים בנהיגה פרועה, ויש גם מי שאומר בחברות האיתור שכבר יש סממנים לאומניים, לפחות ביחס של אותם גנבים למשטרה ולמי שרודף אחריהם.
מה זה אומר, סממנים לאומניים?
זה אומר שבעצם ההתקלות, זה כבר לא גנב שמנסה לגנוב רכוש, אלא באמת נהיגה פרועה, התנגשות בניידות או כל מיני דברים כאלה.
שמשתמשים בזה לפגע?
לא, אנחנו איכשהו בתפר המאוד כשאני למשל לפני כמה חודשים הלכתי ונפגשתי עם סיירים של החברות האלה, אז התחושה שלהם שמשהו השתנה בדרך שבה גנבים, אם פעם גנב והיה מבין שהוא נתפס, מנסה לצאת מהמכונית, לברוח ממנה, מבין שאז היום יש ניגוח ויש אלימות הרבה יותר, אי אפשר להגיד שזה בהכרח, כלומר נובע מסיבות לאומניות, אבל זה הופך אלים יותר.
אז אתה באמת נותן פה נתונים שהם די מדהימים, רק צריך לומר שאלה בחלק מהמקרים ניסיונות לגניבת רכב ולא גניבה עצמה, ובמשטרה, לעומת זאת, אומרים שלא כצעקתה, להפך. יש ירידה של 22%. א', אני רוצה לשאול אותך איך זה מתיישב, וב', אין אף גורם שמתכלל את זה ויכול לתת נתונים מדויקים? האם אנחנו צריכים לנוע בין חברות לבין המשטרה?
ואני אוסיף, האם השבק גם בתמונה?
אני אשווה ואוסיף.
גם בתמונה הזאת, כי זה נשמע לי רלוונטי גם אליהם.
השבק לא מעורב הרבה בדברים כאלה, כי השבק באמת עוסק בפשיעה לאומנית ולא בפשיעה פלילית. יש בעיית נתונים. גם הנתונים שביקשנו מהמשטרה הגיעו אלינו זמן רב אחרי שביקשנו והיו מאוד דלים. הם לא יודעים להגיד בעצם שום דבר על המגמות, חוץ מאיזו ירידה כללית ב-22%. איך, למה, כמה...
22% לעומת שנה שעברה? לעומת
שנה שעברה, לעומת אותה תקופה מקבילה בשנה שעברה, באיזה מספרים מדובר. עכשיו, אנחנו היינו, הגידול בגניבות בשנים האחרונות היה באמת בשיעור עצום, כן? מרכז המידע והמחקר של הכנסת פרסם נתונים עד סוף 23 של עלייה פי 2.2, כלומר עלייה של 120%, אז גם אותה הרידה שהמשטרה מתהדרת בה, אנחנו עדיין במספרים גבוהים מאוד, אבל אני באמת לא, זה מידע כל כך דל שאני אפילו לא יודע לסמוך עליו, אני לא יודע, אין מישהו לדבר שם, אין אנשים שיכולים להציג תמונה רחבה.
יש דבר אחד שכן קורה בעקבות זאת, או עלול לקרות בעקבות זאת, וזה העלייה של מחירי הביטוח, מה שאומר שגם אם לא גנבו לך את הרכב, אתה תשלם יותר.
כן, אז באמת גם לפי מדד המחירים לצרכן, הייתה איזה בלימה בעליית מחירי הביטוח, המחירים האלה מאוד מאוד עלו בשנתיים האחרונות, ולפחות להתעתה נראה שהם נעצרו. הם נעצרו גם כי המלחמה העתה לרגע את מספר הגנבות, ובואו נראה באמת מה יקרה עכשיו. כלומר, אני חושב שרק לאורך זמן נבין האם חברות האיתור צודקות, וכמובן גם להן יש אינטרס, הן רוצות לספר שהבעיה חמורה ומאוד צריך אותן, וזה כמובן הפרטת הביטחון שלנו, כן, לשלם לחברת איתור שתשמור לי על האוטו, והמשטרה שאומרת לו בעצם המגמה חיובית, ואנחנו נמצאים בירידה, נראה לאן הדברים האלה הולכים. חברות הביטוח אגב לא סומכות על אף אחד מהצדדים, יש להם נתונים משלהן, שהן בססים על המכוניות, שהן מבחות ורואות מה נגנב ומה לא.
אגב, דניאל, מה הסיכוי שאם גנבו לי את הרכב והוא הגיע לשטחים, מה הסיכוי שלי לראות אותו בחזרה?
אם הוא הגיע לשטחים...
אם בכלל, כיחידה אחת, כן, ולא כחלפים.
אז זה מאוד מעניין, כי יש שני סוגים של גניבות לשטחים. יש מכוניות שמגיעות לפירוק, ושם הסיכוי הוא מאוד נמוך. כלומר, אם המכונית שלך שווה יותר כחלפים, היא תפורק תוך עניין של שעות. כלומר, אם באמת לא ייתרו את המכונית, מה זו העניין של איתור, צריך גם לתאם עם צה"ל, צריך להיכנס לכפרים פלסטינים, לפעמים הכוחות גם מתקלים באלימות, באבנים, באיזה לא, זה כבר לא באמת איזה פעולה, זה הופך מעניין פלילי לעניין ביטחוני, והרבה פעמים מגלים שהמכוניות האלה תוך שעות כבר מפורקות. אבל יש מכוניות שנגנבות לשטחים לשימוש של פלסטינים, ואז הן פשוט עובדות שם. וכבר יש, עכשיו אני לא יודע מה, זה כנראה די נדיר, אבל קורה שחברות האיתור מקבלות פתאום אינדיקציה על מכונית שנגנבה לפני חודשים, והנה היא יוצאת משטחי A ועוברת אולי דרך שטחי B או C, ואפשר לעצור את הנהג או הנהגת, ואז מכונית חוזרת לבעליה לפעמים אפילו אחרי חודשים.
כשכבר יש לו מכונית חדשה.
כן, כן. זה מקרים מאוד נדירים, אבל גם זה קורה.
אוקיי, דניאל שמיל, המון תודה.
תודה, דניאל.
תודה לכן.
עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה רבה לקים לגזיאל שהתארחה פה, לדניאל שמיל ולנתי טוקר. תודה לאבי רוזנצבי ומאיה בניסן שהיו על העריכה ועל ההפקה ועל הניהול של כל האירוע הזה. תודה רוני.
תודה ענת, היה תענוג.
ומחר אני חושבת שהחבר'ה חוזרים, או לפחות בהרכב חלקי.
חלקם.
חלקם.
לא נספר לכם מי, שישארו במתח.
תודה רבה ותשמרו על עצמכם.